לנו השבוע את השבוע של הזכרתו של מורינו ורבינו הרב אשכנזי זצ"ל, שהטקס הכולל יהיה ביום חמישי, ההזכרה עצמה היא ביום שבת, ועלייה לקבר תהיה ביום ראשון בשבוע הבא. אבל במשך כל השבוע יש כל מיני שיעורים שמתקיימים ברחבי הארץ, ייתכן שצריך לומר ברחבי העולם, מסביב למשנתו. זאת שאנחנו עושים את זה בצורה כזאת או אחרת במשך כל השנה, זה לא משנה שיש איזשהו צד של התמקדות יותר על הדבר. אז אנחנו החלטנו שבשיעור שלנו בימי ראשון אנחנו נתחיל ללמוד את העניין של פרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו נתחיל את הלימוד הזה משבוע הבא בעזרת השם עם עזרתו של יאיר, שידפיס לנו את הביור של השלה על הנושא הזה מתוך אחת ההקדמות של השלה, על האלפא בטא, על האות א' שהיא אמת ואמונה. זוכר? טוב, אז ככה ייתכן שזה יצא ממדפסת של יאיר, לא כמו שמהמדפסת שלי, קצת ככה בהטיות כאלו אחרות. אז כהקדמה כללית מתחדשת ללימוד של התלמוד ביחס למשנתו של רבנו, אנחנו נעיין בכמה צדדים מתוך מאמר שהוא כתב לפני יובל, ב-1960. זה מתחיל להיות קצת זמן שעבר מאז, ואני ניסיתי לתרגם את הכותרת של אותו המאמר, וגם התרגום של הכותרת בעצמו, ההבנה של הכותרת בעצמה, היא במידה רבה דורשת הסבר וביור. זה מאמר על התלמוד כמקור התורשה הרוחנית של היהודים. תורשה מלשון תורשתיות. זאת אומרת אנחנו אומרים על התורה שהיא מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אנחנו מבינים מורשה עם כל המשמעויות המתחדשות גם במדינת ישראל תחת המילה מורשת, אבל כאן מדובר על משהו יותר פנימי. תורשתיות ביולוגית אנחנו מבינים, לפחות אפשר לומר שמחקרים כאילו אחרים הראו שיש איזה שהם דברים שעוברים בגנים מבחינה ביולוגית. והרב מסביר כאן שכביכול כמו שיש גנים ביולוגיים, יש גם גנים רוחניים. כמו שהיחס של היהודים לתורה הוא יחס כזה שאם הוא לא עובר דרך התלמוד אז זה לא עובר. נאמר את זה בקצרה, נדמה לי שדיברנו על צנים לפחות מהעניין הזה כבר בלימודים קודמים. אנחנו יודעים היטב שיש בדורות שלנו איזשהו משבר עם לימוד הגמרא. אני מכיר לא מעט חבר'ה שהם יהודים טובים, שומרי תורה, מצוות וכו', כביכול, ושלימוד גמרא היה מבחינתם סיוט גמור, שעמום מוחלט. ואתם יכולים להוסיף כל הדרכים השונות והמשונות לתאר את היחס הזה של האנשים ללימוד של הגמרא. אפשר לומר שזה לא פלא שזה ככה, שאם אתה ניגש ללימוד של הגמרא כטקסט, אתם מבינים מה שאני אומר? ללימוד של הגמרא כטקסט, זה יש טקסט ולומדים אותו. כאשר המטרה של הלימוד של הטקסט הזה כלל לא ברור. מה המטרה זה לא ברור. אם אתה מיועד להיות דיין, אז אתה צריך ללמוד, אני אומר בדיוק, כן? אתה צריך ללמוד את הגמרא כדי לדעת איך נקבעת ההלכה. אבל אם אתה לא מתכוון להיות דיין, ואפילו אם אתה מתכוון ללמוד דיין, אבל אתה רוצה לדעת מה הגמרא למעשה אומרת, או במילים אחרות, למה זה כל כך חשוב לדעת זאת? הרי יש לנו עכשיו שולחן ערוך, יש לנו משנה תורה של הרמב״ם, קח את הספר הנכבד הזה, פני הלכה, יש כל מיני דברים. קח את הספר הנכבד הזה במקום מכובד בספרייה ותעבור לסדר היום. אתם מבינים את הדבר הזה? לכן היה הרב מסביר שנשמתה של תורת ישראל היא נמצאת דווקא בגמרא, בתלמוד, ושרק דרך הלימוד של התלמוד אנחנו יהודים. אני לא יודע אם זה מספיק ברור מה שאני אומר.
זה ברור אבל זה צריך להסביר למה.
לא, המשפט כל מילה ומילה בסדר, אבל מה הרעיון?
הרעיון זה שאם אתה לא קורא את התורה דרך המשקפת של התלמוד, אז אתה לא קורא את תורת ישראל. ואם אתה לא מחובר לתורת ישראל, אז אתה מחוץ לברית של אותה התורה. אתה אומנם מבחינה ביולוגית נולדת מהורים יהודים, אז אף אחד לא יכול לשלול ממך את יהדותך מבחינת היותך מחויב במצוות. אני מדייק בלשון, כן? אנחנו יודעים, ואנחנו למדנו פעם, נדמה לי, אני כבר לא זוכר בדיוק באיזו מסגרת, ואנחנו למדנו את המאמר של הרב הוטנר בעניין הזה, שמאז יעקב אבינו, אתם יודעים שהייחודיות של יעקב אבינו זה שמיתתו שלמה. וזאת אומרת שלטוב ולהפך, כל מי שנולד יהודי נשאר יהודי. אין שום כוח בעולם של אף בדין כלשהו לשלול את יהודיותו של יהודי. יכול להיות נדוי, יכול להיות כל מה שאנחנו לא רוצים, יהודי הוא נשאר. לכן שאי אפשר לקיים איתו קשר חברתי, או שאי אפשר להתחתן איתו ודברים כאלו משום החלטת בדין, אבל יהודי הוא נשאר. זה לא כמו שיש מצבים כאלו שאפשר לשלול ממישהו את אזרחותו. יהודי הוא נשאר. אבל אם אנחנו רוצים להבין, וזה מבחינת התורה, ולכן אני בכל זאת בחרתי קצת בנושא הזה, ש הדרך היחידה, אני שם את זה בכל זאת במחאות, זה שמישהו בעצמו הוא מוציא את עצמו מן הכלל. אז למשל, כשאנחנו אומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אתם רואים שאנחנו בכל זאת בתוך העניינים, והמשנה ממשיכה שמה, ואלו הן שאין להם חלק. האומר אין תורה מן השמיים. אתם יודעים את הביטוי. תורה מן השמיים זה אומר שהתורה היא גילוי רצון השם בעולם. ובדיוקים של המשמעות של הדברים, כן, אז מתברר שעומק הכוונה היא על התורה שבעל פה. זאת אומרת שיש מי שמוכן, עושה לנו טובה, הוא מוכל לקבל, להסכים לכך שהתורה שאנחנו קוראים לה תורה שבכתב היא נתגלתה משה מסיני, אבל התורה שבעל פה לא, ולכן רואה את עצמו כאיך שהוא מחויב לקבל את מה שהתורה אומרת. הייתי צריך לומר ליותר דיוק מה שהתורה כותבת, אבל מה שחכמים אומרים זה עניין אחר. והשורש של הדבר הזה הוא כבר מופיע בתורה עצמה, במתן תורה, באותו הפסוק שאחרי שמשה עלה למרום, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ואלה הדברים, צריך לשמוע את זה כפשוטו, כפי שרש"י מציין שמה, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת שהלכתחילה של תורה מסיני זה הפסוק הזה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כל התורה כולה נמצאת בפסוק הזה. משה בא ואמר את הדברים לבני ישראל, ויענו עולם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אז זה יפה מאוד מצידם, אבל ההמשך של הפסוק מראה איזשהו קושי. ויענו משה דברי העם אל השם, כן? ואז השם אומר, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כן? אז אם כך, פירוש הדבר שהעם לא האמין במשה, שהקדוש ברוך אומר לו, וגם בך יאמינו. אתם מבינים את ההקשר של זאת אומרת שאותו הפסוק שאנחנו קוראים אותו בכל זאת לשבחם של ישראל, פירוש הדבר, אילו היינו שומעים את זה מפי השם אז היינו מקבלים, אבל לא מפיך. ומשה עוד עושה סנגוריה על ישראל שמה, שרש"י מסביר, הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו, שלא דומה מי ששומע מפי המלך ומי ששומע מפי השליח. אתם מבינים? אז מצד משה שמביא את דברי השם אל העם, זה בגדר תורה שבעל פה. אתם רואים שהסממן הזה, שאני רק כדי לסבר או לשבר את האוזן אומר את זה ככה, שכביכול היהודים שהם לא יהודים הם עברים שבאותו הדור, כביכול אמרו למשה, איפה זה כתוב? והתגובה על זה אני מתכוון לדבר קצת מאוחר יותר, מקווה שנשאר לנו קצת זמן. זה רעל, זה רעל רוחני הדבר הזה, איפה זה כתוב? כי זה לא בגלל שזה כתוב שיש לזה סמכות, כי לפני שזה היה כתוב לא היה כתוב, מישהו כתב את זה. אתם מבינים את את הנושא הזה? זאת אומרת שההתייחסות כביכול כמעט מיסטית לדבר הכתוב זה רעל. אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. לכן מה שהרב מסביר זה שהקשר הנפשי הזה בין ישראל לתורה שבעל פה, שהתלמוד הוא עיקרה של, של תורה שבעל פה, היא שמהווה את כל כולה של ההבנה היהודית של מה שהתורה אומרת. ואין לנו שום הבנה כלשהי במה שהתורה אומרת מחוץ לתורה שבעל פה. עכשיו, עיקר התורה שבעל פה, כפי שאמרתי, זה התלמוד. למרות שמסיבות כאלו אחרות שאולי נוכל לדבר עליהן גם כן, יש לאותו העניין של התורה שבעל פה הזאת גרורות מסוימות, כגון מה שאנחנו קוראים המדרשים או הזוהר למשל. זה הדבר הזה ברור. אז אני רוצה, לפני שניכנס לטקסט עצמו, כמה ציטוטים, כמה מקורות מסביב לעניין הזה, אז כולם מכירים את הרש"י הראשון על התורה שרבי יצחק פתח. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שניתנה להם לישראל. וכך ממשיך מה טעם פתח וכו'. אתם מכירים את הדבר. אז מה פירוש לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים? אל תתייחסו לראש חודשים. אם לא היה אומר זה, המצווה הייתה אומרת, התורה הייתה אומרת מצווה אחרת, זה לא היה משנה את הבעיה הטכנית שאני שואל אותה, מה פירוש לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מכך וכך.
הסיפורים לא מעניינים, לא חשובים.
מה אנחנו עושים בשמחת תורה?
רוקדים.
נכון. בקריאת התורה.
מסיימים את התורה ומתחילים אותה מחדש.
כדי ל...
כדי לראות שאין לה התחלה ואין לה סוף.
מה פירוש שלא היה צריך להתחיל את התורה?
צריך להתחיל לכתוב אותה.
אז אתם רואים, הכוונה כאן היא כזאת. התורה היא האמת המוחלטת. לאמת אין לה התחלה. זה כמו מעגל. איפה שתשים את האצבע, אז זאת ההתחלה ביחס לאותה אצבע ששמת שם. לספר תורה יש לו התחלה. אז זאת אומרת ש... הכוונה, וככה היא הגרסה בזוהר, שלא היה צריך לכתוב את התורה. זאת אומרת שהצורך להתחיל זה בגלל הצורך לכתוב. היות וזה כתוב על ספר, אז הכתיבה על ספר דורשת שתתחיל איפה שהוא. ואם התורה היא ספר המצוות, אז לא היה צריך להתחיל לכתוב את התורה אלא מהמצווה הראשונה שניתנה לישראל. ולפי ההסבר של הרב, אנחנו צריכים להבין שאכן התורה מתחילה שמה כתורת המצוות, אבל יש הקדמה לאותה התורה של המצוות, וההקדמה הזו היא נדרשת. כי אם אתה קורא וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, הספר מתחיל בצורה כזו. אז עכשיו נשאלת השאלה, מי הוא המדבר? מי הם משה ואהרון? מה הם עושים במצרים? מה זה מצרים ואיפה זה? ואחר כך דבר אל בני ישראל, ומי הם בני ישראל. זאת אומרת שאתה לא מבין על מה מדובר, לא על מה מדובר, אל מי מדובר ולמה מדובר. אז אתם מכירים את המושג של הרגרסיה במתמטיקה למשל, בפיזיקה? אז אתה צריך ללכת אחורה קצת כדי להתחיל להבין, וכל כמה שאתה הולך אחורה אתה צריך כדי להבין את מה שזה הסביר משהו, אבל פתח בעיה אחרת. אז שלב 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 אתה צריך לחזור אחורה 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 עד שאתה מגיע ל...
אלה תולדות
השמיים וארץ בהיברם, ביום הסוף השם אלוקים ארץ ושמיים, ויצר השם אלוקים את האדם, דילגתי את האדם וכו'. אז אם אתה מתחיל שמה, אז עכשיו הכל, כל ההמשך ברור, אתה יודע מי הוא אדם וזה, וכל ההתרחשויות השונות עד אותו הפסוק, כדי להבין מה הפסוק ההוא אומר. ולכן חוזרת השאלה המדויקת של רש"י, ולמה לאותה הקדמה יש פתיחה? מה טעם פתח מבראשית, שאנחנו לא זקוקים לאותו הפרק הראשון שמתחיל בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? והסיבה שאנחנו לא זקוקים לו, שאנחנו לא יכולים להבין אותו. הדבר שאנחנו לא יכולים להבין בלב הכי, אז הוא לא הכרחי לנו בתורה. ואז בא הפירוש שלו על מה ש... זה כבר מחוץ למסגרת של הלימוד שלנו, למדנו את זה לפני כמה שנים בלימודנו בימי שלישי על ספר בראשית. אבל אתם מבינים את המהלך של הרעיונות. יחד עם זאת, התורה הזאת כשהיא מדברת, היא מדברת בעברית אל בני ישראל. זאת אומרת, היא מדברת בשפה המיוחדת שלה לאנשים כאלו שמסוגלים להבין מה התורה אומרת. וזאת אומרת שאנחנו צריכים מבחינת העקביות שבדבר לדעת שספר בתוך שכזה הוא, איך לומר, חלק שאי אפשר להפריד אותו מהתרבות שבתוכה הוא נכתב. זאת אומרת שאם אתה לומד שפה ואתה קורא אבל אתה לא מכיר את התרבות, אז אתה לא יכול להבין על מה, לא על מה, אלא מה המשמעות של הדברים שאתה קורא. הדוגמה הנפוצה זה עין תחת עין, שבכל התרבויות שבעולם שתרגמו לעצמם מעברית לשפה שלהם, זאת אומרת לתודעה שלהם, את הדבר הזה, אומרים לאחר, הם לוקחים עין תחת עין של נקמה וכל הדברים האלה. בעוד שלנפש היהודית בתוך שכזאת, ברור שזה לא יכול להיות זה. למה ברור?
זה לא פותר כלום.
אז הסיבה זה שבכל בכל תרבות ידועה ברור שכדי שהחברה תוכל להתקיים, אז צריך שיהיה עניין של משפט, והמשפט הזה צריך להעניש, והעונש צריך להיות מאיים על האדם כדי שהוא לא יתנהג רע. ולכן היסוד של האנישה של המשפט אצל הגויים זה הנקמה החברתית נגד הפושע,
שצריך לשלם את חובו לחברה.
בדיוק מה שהייתי כמעט אומר, שככה מבטאים את הדברים, הוא יצא מדי חובתו כלפי החברה. מבינים את זה, כן? או שיש השגות. אז היהודי לא מרוצה מזה. למה? כי יש איזשהו דבר שהוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מהזהות של היהודי כיהודי, שאם יש משפט, אם יש ענישה, וכל זה נחוץ, זה צריך להיות בגדר של תיקון, לתקן את המצב. ועונש שאינו מתקן, אני לא סבר רצון מזה. זה מובן?
עד שבפלפול בגמרא אין שם טיעון כזה.
אם יורשה לי לומר שזאת הבעיה שאנחנו מדברים עליה. למה אתה אומר את מה שאתה אומר? כי כשקוראים את התלמוד כספר, ככה זה נראה. זאת הבעיה, אבל התלמוד הוא לא ספר. התלמוד הוא ההפך של ספר. אני אנסה להסביר משהו על בסיס אולי קצת סובייקטיבי כזה. בתחום מסוים שאנחנו מכירים, אנחנו מוצאים איזשהו ספר של מישהו שהוא ידוע כסמכות מקובלת בתחום ההוא שאנחנו מדברים עליו. זה תחום שאנחנו בעצמנו מכירים. אולי אנחנו לא מומחים, אבל אנחנו לא זרים לאותו התחום. אנחנו לוקחים את הספר הזה ואנחנו קוראים את תוכן העניינים. מהניסוח של תוכן העניינים יש הרבה דברים שאנחנו כבר יכולים לדעת מה נמצא באותו הספר מבלי לקרוא. זה מובן מה שאני אומר? אז כדוגמה של הדבר הזה, התלמוד זה תוכן העניינים של התורה שבעל פה, רק שזה תוכן העניינים שהוא כותב איך לומר בקיצור בראשי תיבות. זה קיצור של ראשי תיבות של תוכן העניינים של תורה שלמה.
כל ה-20 כרכים?
כל ה-20 כרכים. זאת נקודת המוצא של הדבר. בנוסף לכך, הדיונים שבגמרא הם דיונים שהם בין תלמידי חכמים. הדרך שבה הגמרא כתובה היא לא מיועדת ללמד את המתחיל. להבדיל, קראתם הדיאלוגים, כתבי אפלטון, עם הדו שיח בין סוקרטס לבין פלוני אלמוני ועוד מישהו אחר? אף פעם לא יצא לה.
לא למדתם בבית ספר?
הנה חינמי. טוב, אז הדוגמה הוא אולי לא מספיק טובה, אבל אם לא הדו שיח הזה, אז דו שיח בין השכל לנשמה של הרמח"ל או דברים מסוג זה, או הדו שיח שבין מלך כוזר לבין החבר, כל הדברים האלו. אז צריך לדעת שהסגנון של כתיבת דו-שיח כג'אנר ספרותי הוא דבר מאוד קשה. למה? כי צריך להבין שאנחנו כקוראים אנחנו כמציצים ביחס לאותו הדו-שיח. הדו-שיח מתרחש מחוצה לנו. הוא לכתחילה לא מיועד לנו. שני אנשים מתווכחים ומדברים ביניהם, ואנחנו עומדים מהצד ומסתכלים. וזאת אומרת,
יהודי אף פעם לא נשאר מהצד.
מה?
יהודי אף פעם לא נשאר מהצד.
ואנחנו מסתכלים מהצד, זאת אומרת, זו כמו הצגה. והמחבר כותב בצורה כזאת שאנחנו כשומעים יודעים מיד באיזה צד אנחנו עומדים. זה לא שהוא מלמד אותנו משהו, ובמיוחד צריך, זאת אחת הסיבות שהתייחסתי קודם לדיאלוגים של אפלטון, כי אלו דיאלוגים, זה חבל מאוד שלא למדתם את הדברים האלו בבית הספר.
פעם מאוחר.
לגבי הבית ספר זה קצת מאוחר בכל זאת, אבל זאת אומרת שאם אתה קורא את הדברים האלו בכוונה ללמוד משהו, אז אתה יוצא מזה מתוסכל לחלוטין, כי שום דבר לא יוצא לפועל מהדברים האלו, לא מגיעים לשום החלטה, לא מגיעים לשום הכרעה. כל מה שנעשה זה שסוקרטס מדבר עם מישהו שיש לו דעה מסוימת, אז הוא מפחיך לו את הדעה שלו, כשהוא מסכים אז הוא הופך את הקערה על פיה ומתחיל בכיוון השני, ואז אתה עלול להגיע למסקנה, והוא אומר שלסופו של דבר הוא בעצמו אינו יודע, סוקרטס אינו יודע כלום, אבל השעה מאוחרת ויש לו עיסוקים אחרים, ושלום על ישראל, על היוון או על התונה וכו'. זאת אומרת שלא פלא שאת האיש הזה בשלב כלשהו הוצאו אותו להורק. לא שהם צדקו, אבל זאת אומרת שאנחנו כמסתכלים או שומעים מהצד מובאים להבין למה האופוננט של סוקרטס לא יכול להבין מה שהוא אומר לו. זאת אומרת שאנחנו לא נמצאים שם בדו-שיח הזה כמי שאמור ללמוד משהו משם, אנחנו כבר אמורים לדעת, אנחנו וכולי, אבל מה שאנחנו צריכים להבין, מה שהוא מביא אותנו להבין, זה למה הצד השני לא מבין. אז להבדיל כל מיני הבדלות, אנחנו כשלומדים גמרא, אנחנו צריכים לדעת, הדו-שיח הזה שיש בגמרא זה דו-שיח בין תלמידי חכמים. אני מדי פעם נתקל בכך שיש מפרשים כאלו רוצים לפשט את העניינים, אז כותבים שרבי פלוני חשב כך וכך, ורבי אלמוני העמיד אותו על טעותו וכולי. זה מרגיז אותי נורא כשאני קורא דבר כזה. מה, הם ילדים קטנים שזה לא הבין ולא יודע וכולי? אבל מה, אנחנו מבחינה מתודולוגית יוצאים מתוך הנחה שכמו שכל מה שכתוב בתורה אמת, הרי אנחנו אומרים תורת אמת נתן לנו, אז אנחנו אומרים שכל הדעות המובאות בגמרא הן אמיתיות, אפילו כשמישהו אומר דבר ואחר כך בנסיבות כאלו אחרות חוזר בו. זאת אומרת שהתברר לו שמה שהיה אמת ביחס למצב מסוים כבר אינו אמת עכשיו, ולא שזה אומר אמת וזה טועה. ולכן צריך להבין שכל כולה של המגמה של התלמוד היא לשמר אצל היהודים את הזהות היהודית שעלולה להישכח. נדמה לי שכבר לפני כמה שנים שהתחלנו ללמוד את הדבר, אני הזכרתי את העניין שכאשר אנחנו מתחילים ללמוד גמרא, אפילו משנה, אבל בעיקר בלימודים של הגמרא, בדיונים, כל הדברים שמובאים באותם הדיונים, אז אנחנו פתאום מתעוררים, אף על פי שבלימודים דרך כלל לא מעלים את הדברים האלו, וחבל, שהדברים האלו הם דיונים בין חכמים שהיו במאה השלישית או במאה הרביעית או אפילו במאה החמישית אחרי הספירה, והם מתדיינים על דברים שנכתבו בתורה כ-1500 שנה לפני כן, או 1000 שנה לפני כן או יותר, ומאז יהודים לא היו מקיימים מצוות. הרי אני שייך לעם ישראל שיצא ממצרים לפני 3500 שנה, והוא היה אמור להתחיל לקיים מצוות מאז כניסתם לארץ לפחות, בנוסף לאותן המצוות המועטות שהם כבר קיימו אותן במדבר, והם לא ידעו לא ידעו מה לעשות ואיך לעשות. דוד המלך, שלמה המלך, חזקיהו, ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, עמוס, לא ידעו איך מקיימים מצוות? אני צריך גמרא שתלמד אותי איך מקיימים מצוות? האם זה לא מביא אנשים לחשוב שאולי כל זה המצאה מאוחרת שהרבנים שינו לנו את תורת אבותינו? מה שבמשחק הזה? אני לא יודע אם זה מספיק, איך לומר, מעורר דאגות מה שאני אומר. זאת אומרת שאותה הגדרה שמתחילה מהמשנה הראשונה שבתלמוד, מתי קוראים את שמה בערבית, אם אנחנו מתרגמים אותה, צריך להבין שהתרגום הזה הוא תרגום של אך ורק צד אחד חשוב, אבל רק צד אחד קטן מכל המשמעויות הנמצאות בתוך אותו הביטוי ממתי קוראים את שמה בערבים. שהרי אנחנו נמצאים עכשיו אחרי חורבן הבית, ועם ישראל כמעט כולו כבר מפוזר ומפורד, והנשאלת השאלה החל מעכשיו מה יהיה פירוש להיות יהודי, איך אנחנו נמשיך להיות יהודים אחרי חורבן הבית והפזורה והגלות. אני לא יודע אם זה מספיק ברור הדבר הזה, ולכן יש כמה דעות איך. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע, אומרים לנו חז"ל, לאותה הנקודה שאנחנו נסכים עליה שהיא מהווה את עצם עצמיותה של הזהות היהודית, וזה מה שצריך להיות נקבע להלכה. כמובן עם ההסברים של ולמה זה ככה. אבל זה ברור עד כאן? ולכן יש חלק ניכר מהדבר שהוא שהוא לא בא בכתב. מה שנכתב זה אך ורק אותם העניינים שהם הכרחיים להיכתב, כדי שהממדים של העניינים הנידונים יהיו ברורים, מובנים, על מה מדובר. כל היתר נשאר על פה, לכן זה לא ספר. כפי שהרב כתב באותו המאמר, התלמוד הוא לא ספר, הוא מוסד, אינסטיטוציה. זאת הנפש של ישראל, כפי שישראל מכיר את עצמו. אז אנחנו נתחיל כאן בעניין הראשון, שזה בתוך איזשהו דיון בגמרא במסכת שבת, שהוא חוזר, חלק מהדיון הזה שחוזר על עצמו במסכת ידיים וכו', זה על הנושא של ידיים טמאות. ואחד המקורות של הדיון, אנחנו מתחילים תמיד, כשמתחילים ללמוד גמרא, אנחנו תמיד מתחילים איפשהו באמצע, צריך לדעת את זה, אפילו כשמתחילים בהתחלה כביכול. מספיק להסתכל על התוספות כדי לראות שכל פעם שמתחילים איפשהו יש כבר ים מסביב. כל קטע שבו אנחנו נמצאים זה אי וכל הים מסביב. זה היה שכתבי הקודש מתמים את הידיים. אז כמובן שצריך גם כן להבין שיש אצל חז"ל דרכי ביטוי, דרכי הבאה, שהם פרובוקטיביים בכוונה. זאת אומרת שהתורה וכתבי הקודש, שהם הדברים הטהורים ביותר והקדושים ביותר, אומרים לנו שהם מטמאים את הידיים. אז באיזשהו שלב אומרים לנו, כן, זו גזירה של חז"ל, חז"ל החליטו ככה, ויש בכוחם של חז"ל להחליט, ואם חז"ל החליטו אז זה הופך להיות מציאות. על מה, על מה אנחנו מדברים? אתם מבינים את הקושי? אני אתן דוגמה אחת כדי לנסות לחדד קצת את הבעיה. אנחנו רגילים בחשיבה הרגילה שלנו שיש מצבים מסוימים, והמצבים האלו הם מציאות. ואז יכול להיות שאנחנו בודקים ועושים הבחנה ומגיעים מגיעים להחלטה, אכן כך הוא. והתורה מלמדת אותנו שהגישה הזאת היא אולי נכונה לגבי העניינים הגשמיים, אבל היא לא נכונה לגבי עניינים רוחניים. מצורע. אז כל עוד שהכהן לא אמר מצורע, הוא טהור. אנחנו לא קובעים למשל שבדיעבד, מאז שהתחיל להופיע הסימן הראשון של וכו', אז הוא, מאז הוא כבר תמי. לדוגמה המפורשת בתורה זה צרת הבית, שבא מי שאשר לו הבית, או שליח שלו, מישהו אפילו מומחה, והוא אומר לכהן, כנגע צרעת נראה לי בבית. הוא לא אומר נגע צרעת, הוא לא קובע, הוא לא יכול, אבל הוא אומר נדמה. נראה ככה. אז בא הכהן ומוצאים את כל מה שיש בבית, והכהן בודק, כן? ואני מדלג על השלבים השונים, ואז או שהוא אומר טהור או שהוא אומר טמא. אז למה מוציאים את כל הדברים אשר בבית? כדי שלא יהפכו להיות טמאים מאז שהכהן אומר טמא. אם המציאות הזאת היא אובייקטיבית מלכתחילה, אז זה לא משנה שהכהן אמר או לא אמר. זה היה נגע צרעת? נגע צרעת מטמא את הבית? הבית הטמא מטמא את כל מה שבנפח הפנימי של הבית? אז כל אשר בבית כבר טמא. לא. מה שקובע את התומה זה הקביעה של הכהן.
אתה מראה שסרטים מצוירים נעשו על ידי יהודים. אתה לא מכיר את זה שהוא רץ, 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 עד שלא מסתכל למטה, הוא לא יודע שהוא עבר את הצוק והוא נופל.
זאת אומרת, זאת אומרת המציאות הרוחנית נקבעת על ידי תודעתו של האדם. של האדם שיש לו הכלים ושהוא מוכשה ומוסמך כדי לקבוע.
המציאות הגשמית
מה?
המציאות הרוחנית
לא, המציאות הגשמית היא הייתה כזאת כבר. זאת אומרת שאם אני קורא לאינסטלטור ואני אומר לו, תראה, נראה לי שיש לי חסימה בצינור, אז הוא בודק ואומר, כן, יש חסימה, אבל לא האמירה שלו גורמת לחסימה. החסימה נמצאת שם. הוא יכול לקבוע על חומרתה של החסימה, לומר, צריך לעשות עכשיו איזה שהוא מעקף או משהו, אני צריך לבוא עם מכשיר שחודר אל תוך הצינור ומחורר שם את האבנית. המציאות היא מציאות, אבל בעניין התומה, כל עוד שהכהן לא אמר תמה, זה לא תמה. תודה. זאת אומרת שיש עניינים, זה נושא ללימוד כשהוא לעצמו ולאו דווקא פשוט, אבל יש דברים ואנחנו צריכים להבין את זה. ייתכן מאוד שלימודים מסוימים בתחומים של מדעי הרוח תקופה של 100 שנה האחרונים או האחרונות מקרבת אותנו לאיזושהי הבנה של העניינים האלו, שיש דברים מסוימים שנקבעים על ידי תודעתו של האדם, שכל עוד שזה לא עלה לתודעה, הדברים האלו הם לא ממשיים. אבל אני רק רציתי לציין את הדבר הזה כבדרך אגב. אז לכן השאלה הייתה, חז"ל החליטו שכתבי הקודש מטמאים את הידיים, האם בהחלטה הזאת יש משום מעבר לזה? אני יכול להבין מבחינת החשיבה המערבית ההגיונית שיש בסמכותם של חז"ל לומר אסור. אתם מבינים? אבל כשהם אומרים מטמאים, האם האמירה הזאת גורמת לכך שעכשיו הידיים טמאות? זאת אחת השאלות הנשאלות כאן ברקע של הדברים. אז מה שאנחנו צריכים לראות בעניין הזה, שדרך כלל הגישה הדתית החיצונית לאמונת ישראל החיצונית לתודעת ישראל הייתה אומרת שהידיים עלולים לטמא את כתבי הקודש, שאם הידיים שלי טמאות ואני נוגע בכתבי הקודש, אז אוי גבלת, הפכו לי עכשיו את המערכת לכיוון השני. אני כביכול טהור, אני נוגע בכתבי הקודש, זה הופך אותי לטמא. מה פירוש הדבר? שהנגיע שלי עם ידיים ערומות, כן, גורמות לכך שאני עכשיו נטמאתי. אתם מבינים את את הדבר? אז כך אומר הקטע שאני, תדעו לכם, אנחנו לא לומדים כרגע גמרא, אנחנו מתקרבים לכמה רעיונות ביחס לעניינים של מהו לימוד הגמרא. הלימוד של הסוגיה זה עוד משהו אחר. אז ככה אומרת הגמרא באמצע העניין. ואמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, האוחז ספר תורה ערום נגבר ערום. כאילו יש כאן קביעה כאילו הלכתית, שאם מישהו נגע בספר תורה ערום, אנו שנגע בקלף עם הידיים, אז קוברים אותו ערום. ארום סלקה דעתך? והגמרא אומרת, אתה מתכוון, מדבר ברצינות? ככה עולה על דעתך? זו הלכה, מה שאתה אומר לנו בצורה כזאת? אלא, אמר רבי זרע, ארום ולא מצוות. אז מיד נשתנה האופק של של העניין. זאת אומרת ש כביכול אומרת לנו הגמרא, מה פירוש הדבר איפה שהוא, איך שהוא, כן? של אותו הדבר שכתבי קודש מתאמים את הידיים וזה וכולי, אז הולכים לצד, לא רוצה לומר של הגוזמה, אלא למצב שהוא מצב קיצוני. כי זה אחד הכללים הלא מפורשים של החשיבה התלמודית, שאתה רוצה לרדת לעמיתה של אידאה מסוימת, של לעמיתו של רעיון מסוים, אתה צריך לבדוק, לבחון האם הוא נשאר אמת במצבים קיצוניים. אז אתה צריך להגיע לצד הכי מרוחק רעיונית של הדבר, כדי לבחון מה קורה במצב כזה. אז הביטוי של הדבר, כן, זה שיש כאן צד מסוים של מידה כנגד מידה. אז הוא אחז בספר תורה ערום, זאת אומרת שהייתה מצד האדם איזושהי טענה, איזושהי דרישה, שהוא יכול לתפוס את התורה ללא אמצעי. מה זה לאחוז ספר תורה ערום? שאני, מבלי שיהיה שום דבר ביני לבין התורה, יכול לא רק להבין, לאחוז בתורה, לעשות את התורה כאילו היא שלי. אז התשובה הייתה נגבר הרום. אבל אם אתה עלול להבין שנגבר ערום זה כפשוטו, אז זאת אומרת שאתה עדיין לא הבנת מה פירוש של המושג ארום ביחס לנושא שלנו. מה זה לאחוז ספר תורה ארום, ומה זה להיות ארום מצד האדם. לכן מפרש רבי זרע, ארום ולא מצוות. ארום ולא מצוות, זאת אומרת שקו יכול עד עכשיו היה מלובש במצוות, המצוות היו לו כביכול כלבושים, אותן הזכויות שהוא השיג על ידי קיום המצוות. ושהאחיזה בתורה ארום מפשיטה אותו מהמצוות. אז גם זה נראה קצת מוגזם לגמרא, והגמרא ממשיכה, ולא מצוות סלקה דעתך. אתה מתכוון כל המצוות שהיו לו הוא הפסיד את הכל, אלא אמה, ככה צריך להבין את הדבר, ארום ולא אותה מצווה. ארום ולא אותו מצווה, זאת אומרת שזה שאחז בספר תורה, אז הייתה אמורה להיות לו איזושהי זכות מהרצון הזה לאחוז בתורה. אז אותה המצווה שהוא ניסה להשיג על ידי אותה האחיזה, כאשר אפשר להבין שהרצון הזה, השאיפה הזאת להתקרב אל התורה, לאמץ לעצמו את התורה, שיש בזה איזושהי שאיפה, נטייה שהיא חיובית כשהיא לעצמה. אבל השאיפה או הנטייה החיובית הזאת קיבלה ביטוי לא הולם. זאת אומרת שלא רק מה שאתה עושה, אלא איך שאתה עושה את מה שאתה עושה, יש לו גם כן חשיבות. אם אתה עושה משהו שלא כפי שזה צריך להיעשות, אתה לא משיג את המטרה, ואתה עלול אפילו להשיג מטרה הפוכה. אני אתן דוגמה אחת סתמית, קצת טיפשית כזאת. יש קצר חשמלי, ואתה בא עכשיו לתקן את הקצר החשמלי הזה. כוונה טובה? בסדר. הקצר הזה עלול לגרום לשחיפה או למשהו, יש סכנות, אתה בא ואתה אוחז בחוט שמה ידיים ערומות בלי שום הגנה. הכוונה שלך הייתה טובה? כן. הכוונה הזאת הטובה מגינה עליך? לא. זאת אומרת שלא זו בלבד שעל ידי מה שאתה עושה עם הכוונה הטובה הזאת אתה לא מתקן שום דבר, אתה גם גורע לבעיות נוספות. אז זה הממרה שמה, הממרה הזאת שמופיעה במסכת שבת, לכן מביאים אותה לציטוטים ראשונה, חוזרת על עצמה כמעט מילה במילה, במסגרת קצת שונה, במסכת מגילה. רש"י על העניין הזה של האוחז ספר תורה ארום, כן? רש"י מסביר מה זאת אומרת ארום. הוא לא מסביר בדיוק מה זה ארום, אלא איך צריך לעשות כדי לא לעשות, כן? זאת אומרת, אולי אני לא מתכוון למה שנמצא בנתניה, אבל המושג טאבו, אתם מכירים את המושג טאבו? דבר שאסור לגעת בו. אתה חושב שהתורה היא טאבו? כן? לא. אז איך צריך לאחוז בתורה? אלא על ידי מטפחת. מה היא מטפחת? ומשהו שחוצץ ביני לבין התורה. אז עכשיו יש לנו המצב כביכול האבסורדי הזה, אני בכוון נוקד במילה קצת פרובוקטיבית גם כן, שמה שאנחנו מחפשים זה קשר ויחס ישיר עם התורה, ואתה בא ללמד אותי היחס והקשר הישיר הזה עם התורה זה כבר יכול לאחוז בתורה הרוב, ושאני לא יכול לעשות זאת אלא רק על ידי איזשהו אמצעי, בלשונו של רש"י מטפחת. קוראים בתורה, גוללים את הספר, פתאום מתברר שהגלילה של הספר גרמה לכך שהקלף ירד יותר מדי למטה או למעלה על מה שקוראים עצי חיים, שהם הצירים שמסביבם גוללים. אז באים אנשים, תופסים את ה... ורוצים להעלות, זה אסור, צריך לעשות זאת, אבל צריך לשים משהו בינינו לבין הדעת, אסור לגעת בקלף עם הידיים. אם אתה רוצה תשים כפפות, כפפות פלסטיק, גומי כאלו של רופא, זה קשה, מתפחת. עולה לתורה, רוצה לברך, אז הבעל קורא מראה את המקום שממנו מתחילים, כן? אז אסור לשים את היד כדי לנשק את ה... אפילו להתכופף כדי לנשק את הקלף, שזה יותר... לוקחים תלית ולוקחים איזשהו משהו. ובעיקרם של דברים, ויש הרבה בעלי קוראים או בעלי קריאה, או אני לא יודע איך אומרים את זה, שלא תופסים את העניין של החובה לקרוא עם יד. כשקוראים עם האצבע, כן, המוט הזה או מה שהוא, או הציצית או מה שהוא, כן, ולא סתם קורא בצורה כזאת, שיש בזה גם כן איזשהו טעם. אין איסור בדבר, אבל זה לא יפה. אני פעם הערתי לאיזה בעל קורא שהיה קורא בצורה כזאת, אז הוא אמר, אבל אני לא צריך את ה... אבל מי שעומד על ידך בשבילו אתה קורא, והוא צריך את זה. זה פשוט בורות. כל ההתנהגויות האלו יש להם איזשהו מכנה משותף, זה יוהרה. מי ש... אתם יודעים את הדבר? גאווה. מישהו שחושב שהוא יכול לגשת לזה בלי אמצעי. ומהו האמצעי שעליו אנחנו מדברים? המסורת. אני קורא בתורה, מישהו לימד אותי לקרוא. ואם אני טוען שאני עם השכל שלי יכול לגשת לזה לבד, זאת אומרת שאני מדמה את עצמי כאילו אני קיבלתי את התורה מריבונו של עולם, וייתכן שעוד מעבר לדבר הזה כאילו אני כתבתי את התורה. אני רוצה לעשות אותה שלי. מה זאת אומרת לעשות אותה שלי? לשלוט בה, ולשלוט בה עד כדי כך שמחוצה לדעתי אין תורה. אז הגישה האבסולוטית כביכול אומרת, עכשיו איבדת את הכל. אם זאת העמדה שלך ביחס לו, ובאה הגמרא מקבילה את זה, שאף על פי שבאופן מוחלט זה יכול להגיע עד כדי כך, להגביל את זה לנקודה הספציפית הזאת של האירוע העכשווי. תוספות על מסכת מגילה, כן, על אותו הקטע, אבל משום מה התוספות הם לא על שבת אלא על מגילה. זה גם נושא צריך ללמוד, למה התוספות על שבת לא העירו את מה שהם מעירים על מגילה. אתם יודעים שהרבה מההלכות השייכות לקריאת התורה אנחנו לומדים אותם ממסכת מגילה. אז אז הגמרא אמרה ארום ולא אותה מצווה. אז מה פירוש אותה מצווה? יש מפחשים מצוות אחיזה, כפי שהסברתי קודם, החיוביות שיש לכתחילה ברצון לאחוז בתורה. וקשה, מהי רבותה? פשיטה שאין לו שכר, כיוון שלא עשה המצווה כהוגן. לכך פירש ריבה, בלא אותה מצווה שעשה באותה שעה. זאת אומרת שאחיזה כשהיא לעצמה היא לא מצווה, האחיזה היא הייתה למטרה מסוימת, שאם אחז ספר תורה ארום וקרא בו אין לו שכר מן הקריאה, וכן אחזו לגוללו או להגיהו. זאת אומרת שאותה המצווה שכל ההתנהגויות האלו שלא סתם אוחז בספר תורה אלא עושה איזושהי מצווה דרך אותה אחיזה, קורא בתורה, גולל את התורה, מגיע את הסופר, בא להגיע.
סופר לא נוגע
עם הקולמוס, או אם צריך לפעמים לגרד וכלי, תמיד עם משהו, והוא אוחז עם היד השנייה משהו, ואם הוא שם את הידיים על הקלף אז הוא לא משלנו. הוא יכול להיות, אתם יודעים איך קוראים לאנשים האלו בשם יפה מאוד, שזה סופר סתם. סופר סתם זה
ספרים, תפילין ומזוזות.
ספר בתורה, תפילין, מזוזות, שהם אותם הדברים שהסופר. אז במקרה הזה הוא סתם סופר. אז כדי לדייק בעניין הזה הבאתי פסוק עם פירושו של רשי הבא מהמדרש על העניין הזה. מי שהוא שעסק במצווה ועשה את המצווה שלא כמו שצריך. אדם הראשון אכל מעץ הדעת. אז זה נושא רחב מאוד, אנחנו לא, כמה זמן נשאר לנו? לא נשאר לנו זמן. צריך לדעת, אני רק מזכיר את זה מבלי להיכנס לפרטי פרטים של הדבר, שהדרך שבה התורה מדברת על העניין של עץ הדעת, זה מלמד אותנו שמבחינת התורה יש מצווה מפורשת לאכול מעץ הדעת. הרי כתוב ויצב השם אלוקים על האדם למור, אתם שמעתם? ויצב השם אלוקים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. לא אמר מעצי הגן אתה יכול לומר ויצב אותו אל תאכל מעץ הזה, אלא מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע יש תנאים. זה ברור? אז האדם קיים את המצווה, אבל לא כהוגן, לא כמו שהיה צריך. הוא אכל, אבל לא קיים את התנאי. זה ברור? אנחנו רגילים, כדי לחדד קצת את הדבר הזה, לומר, יש התנהגויות מסוימות שהן מצוות בזמנה, ואסורות מחוץ לזמנה. אכילת מצה בפסח זו מצווה, ביום כיפור זה אסור. יתר על כן, אכילת מצה זו מצווה בסדר, שעה לפני הסדר זה אסור. אלא אצלנו המנהג היה שמאז ראש קודש ניסן כבר לא אוכלים מצה. יש כאלו שמבחינה הלכתית סתם זה מהבוקר. היינו שמאז שיש שריפת החמץ, כן, ביו חמץ, אז כבר גם מצה לא אוכלים. ירקות אתה יכול, בננה. אז ותפקחנה עיני שניהם אחרי שאכלו וידעו, שימו לב שאני הבאתי את זה עם הטעמים, לכן צריך לראות שוידעו זה עם טעם מפסיק חזק. הזווית הישרה למטה והנקודותיים למעלה על וידעו. בין היוד והדלת יש לכם הסימן הזה כמו זווית ישרה,
מונח
כתוב בשפה הטכנית מונח, ויש שתי הנקודות למעלה. לפעמים אפשר למצוא את זה בצורה קצת שונה מבין הדברים, אבל זה טעם מסיק. זה אומר שהמילה וידעו היא עומדת בפני עצמה, זה נושא בפני עצמו ללימוד, אבל זה אומר כי אירומים הם לא יכול להיקרא מבחינה דקדוקית כמושא של הפועל וידעו. זה ברור. בכל זאת מבחינת הפשט של הדברים לענייננו, אנחנו קוראים כאילו הטקסט אומר וידעו כי עירומים הם, זאת אומרת שיש כאן איזושהי תודעה שמתבררת להם. הרי כל הקטע הזה התחיל בכך שהתורה אמרה לפני כן בסוף פרק ב', אנחנו כאן בפרק ג', ויחיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא התבוששו, והנחש היה ערום מכל זה וכו'. זאת אומרת שיש כאן גם סוגיה בתורה שבה מופיע כמה פעמים המילה ערום, ערום וכו', עם דיוקים ומשמעויות שונות. כי הרי ברוך שויחיו שניהם ערומים האדם ואשתו, זה לא אותה משמעות כמו הנחש היה ערום מכל הבהמה וכו'. וידעו כי עירומים הם, גם כאן יש איזשהו דיוק בלשון. אז היות והם יודעים עכשיו שהם עירומים, ויתפרו עלי את עינה ויעשו להם חגורות. רשי, רשי בדיבור המתחיל שלו מדבר על וידעו כי עירומים הם,
והוא מצרף את זה.
מה?
הוא מצרף את וידעו כי עירומים.
כן כן, אבל כוונתו של רשי זה להבין את וידעו כי עירומים הם ביחס לוותפקחנה עיני שניהם. מה הקשר? אתה צריך עיניים כדי לדעת שאתה עירום? ואז מביא בלשונו הוא מדרש, שבא ממדרש רבה, בפרק י"ט במדרש רבה, אף הסומה יודע כשהוא ערום. אתה לא צריך לראות מה פירוש ויראו וידעו ביחס לערום. זה לא עניין של ראייה או של ידיעה שהיא דורשת איזשהו יחס אובייקטיבי כביכול עם המציאות. מה שזה דורש זה הכרת עצמו, אלא מהו וידעו כי עירומים הם, מצווה אחת הייתה בידם ונתערטלו המנה. מה שהגמרא אמרה ושהתוספות הסבירו, שערום מאותה מצווה. אז הוא כביכול במשמעות של הפשט הוא קיים מצווה מסוימת והוא איבד את שכר אותה המצווה על ידי כך שהוא לא קיים אותה כמו שצריך. ויותר חמור. זה, זה, זה מובן, הדבר הזה. זאת אומרת שההבנה של הדבר הזה, של הקשר שיש בין לאחוז בספר תורה ארון לבין העבירה, אם תרצו, או ההפסד הראשון של מצווה, שהיא הייתה על, על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת שכב יכול מלמדת אותנו כאן הגמרא, והיא לא אומרת את זה במפורש. אני הלכתי לחפש את הפסוק הזה, שהאוכל ספר תורה ארון, יש בזה משהו שדומה לאכילת עץ הדעת טוב ורע. מה רצה אדם הראשון לעשות כשאכל עץ הדעת טוב ורע? הוא רצה להיות מי שמחליט מה טוב מה רע. אנו, הוא רצה לאחוז בתורה ארון. אני יודע אם זה מספיק ברור מה שאני מנסה לומר כאן.
זאת אומרת שעץ החיים זה מטפחת.
מה?
זאת אומרת שעץ החיים זה מטפחת.
נכון.
זה מתמטיקה, זה לא...
כן, כן, אני יודע. אז אנחנו נתקדם קצת מהר בהמשך של הדברים. יש ממד נוסף של הנושא הזה. זה עולה בקנה אחד, אבל זה מזווית קצת שונה, מה שהתורה מספרת לנו לגבי העניין של מתן תורה. בעניין של מתן תורה יש פסוק יפה מאוד, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה. זאת אומרת ש נושא רחב מאוד שאנחנו לא לומדים אותו, אני רק מציין אותו לא כבדרך אגב, זה חלק מהעניין. מתן תורה היה יכול טכנית להתרחש כשהעם בתוך המחנה, אבל כאן יש דבר מסוים שממחיש לנו את העניין, שצריך האדם לצאת לקראת התורה, כמו שאדם יוצא לקראת קלה. זאת אומרת, אני צריך לצאת ממקומי, אני צריך איכשהו אפילו להיות מוכן לצאת מה נוחיות שלי, זה נדרש ממני כדי שאני אוכל להתקרב אל התורה. זאת אומרת שיש בעניין של הרצון להתקרב לתורה בחינה מסוימת הכרחית של מסירות נפש. ויתייצבו בתחתית ההר. אנחנו יודעים שהפשט של הכוונה של המשנה זה לומר שהם התייצבו במרגלי ההר. אסור להם לעלות על ההר, אבל הם צריכים להיות כמה שיותר קרובים אל ההר, עד הגבול. אבל כדי לומר את זה הייתה דרך יותר קצרה לומר את הדברים. היה אפשר לומר והתייצרו תחת ההר. זה שהכתוב אומר בתחתית ההר, הגמרא שוב כדי לתת משמעות גבולית כפי שהסברתי קודם לעניין, מתארת מצב שכב יכול הם היו ממש בתחתית ההר. אז אומרת הגמרא שמה במסכת שבת, אמרי מקום לא נכון, זה דף פחת עמוד א',
זה כולם יודעים,
כן, כמעט. ויתייצרו בתחתית ההר. אמר רב אבדימאי בחמה בחסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לאו שם תהי קבורתכם. כן? זה מה שנקרא בלשוננו כפייה דתית. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודע רבה לאורייתא. מה זה מודע רבה? זה מושג משפטי
תחת לחץ.
אתם כולם מבינים אנגלית? דורס זה יותר מכפייה. זאת אומרת שאני מגיע לבית המשפט ואני אומר, אני חתמתי על החוזה אבל היה לי רובה באוזן. זה נקרא מודע רבה, שאחרי שעשיתי איזשהו מעשה שיש לו משמעות משפטית עם תוצאות והשלכות, אני בא להצהיר בפני בית הדין, בית המשפט, שאני עשיתי את הדבר הזה בכפייה, תחת לחץ, תחת איום, ועל ידי כך אני מבטל לא את המעשה אלא את השלכותיו. פירוש הדבר, מודע רבה לאורייתא, שכשבאים לדון את ישראל על זה שלא קיימו את התורה, הם אומרים, אבל אנחנו קיבלנו אותה בכפייה. מודע רבה לאורייתא. אמר רבה, אף על פי כן, למרות שבמתן תורה קיבלו את התורה כביכול בכפייה, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, מאוחר יותר, זה לקח כמה שנים, כן, בין מתן תורה לבין העניין של פורים, כן, קיבלו אותה מרצון, דכתיב, קימו וקיבלו היהודים, והפסוק הזה, קימו וקיבלו היהודים, מסבירים אותו, קימו בימי אחשוורוש, מה שקיבלו כבר בימי משה. והעניין כאן הוא שלא מובן כלל מה פירוש הדבר שקפה להם הר כגיגית ואיים עליהם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, הרי הם אמרו נעשה ונשמע. אתם מבינים את הדבר? אז הפרשנות כאן אומרת שנעשה ונשמע זה היה לתורה שבכתב שקיבלו אותה מרצונה, וקפה עליהם הר כגיגית זה לתורה שבעל פה. זאת אומרת שהבעיה הזאת התמידית שיש לנו עם הנושא הזה של איפה זה כתוב, זה לא כתוב, ובכל זאת זה מחייב. המקור של הדבר זה פסוק זין בפרק למד דלת של שמות, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, שמעתם? כתוב לך, זה כתוב, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. אז אנחנו נעזוב את איתך ואת ישראל, למה הכפילות הזאת? אבל העניין הוא שנראה שיש כאן שני דברים שהם מהווים איזשהו ניגוד, איזו לא רוצה לומר עד כדי סתירה, אבל בכל זאת יש מתח מסוים בין כתוב לך לבין על פי הדברים האלה. אם אני קורא על פי הדברים האלה כפשוטו, כביכול יש דבר שאני צריך לכתוב ויש דבר שעל העל פה של הדברים האלה ניחתת הברית. יש דבר כתוב, אבל הברית היא לא על הכתוב, אלא על הממד של העל פה של אותו הדבר שהוא כתוב. בפשט קצת פשטני, אבל זה שפשט הוא קצת פשטני, זה לא אומר שהוא לא אמת. אפשר לומר ככה, ויאמר השם אל משה, זה על פה. נכון? זה כתוב כמה פעמים בצורה כזאת או אחרת, וידבר השם אל משה למור, ויאמר השם אל משה, זה וכו'. זאת אומרת שכמעט כל דבר שבתורה, לפני שבא העניין של כתוב לך, הוא היה במובן של על פה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לפני שמשה כתב את זה, כן? והוא כותב על פי השם. אז הברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל, היא לא על הממד של הדבר אחרי שנכתב, אלא על הבחינה של מה שהדבר הזה נכתב מהאלפה שלו, ושהברית היא על מה שנשאר אלפה. זאת אומרת שאחת הדוגמאות שהרב היה לפעמים מביא בבנין הזה, אנחנו קוראים, אני לא מדבר עכשיו על כך שבהתאם לעיתון שאנחנו קוראים הסיפור הוא שונה, אבל נניח שהסיפור לא שונה, כן? אבל אנחנו קוראים סיפור בעיתון, כן? ויש מישהו שהיה עד ראייה של המאורעות, והוא מסביר דברים שלא כתובים בעיתון. מה ההבדל? העיתון זה דבר מת, הוא קבוע. מי שהיה שם זו עדות חיה על על הדבר. אז לכן מי ש איך לומר מסביר את האירוע, מסביר את הקטע בעיתון, והרב היה אומר זה כאילו מה שהוא מסביר זה בגדר של מדרש לעומת מה שכתוב. זאת אומרת שההבדל שיש בין הכתוב לבין העל פה זה שהעל פה היא תורת חיים כפשוטו, לא הדבר הכתוב הוא החיות שבתורה. אז רש"י קודם כל מסביר את הדברים האלה, שכתוב כתוב לך את הדברים האלה. אז רש"י, את הדברים האלה ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה. ושבין הממדים השונים של התורה כפי שהם ידועים למשה, יש מה שהוא חייב לכתוב ויש דברים שאסור לו לכתוב. למי שמתעניין בסוגי לימודים אחרים, לא כתוב ואין אתה רשאי אלא ולא אתה רשאי. בעל התורים שאני רוצה לקרוא אותו לפני שאנחנו קוראים את המקור שהוא מביא במסכת גיטין. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. הדברים האלה, מהם? אלו דברים שבעל פה. על כן, בקהלת, הפסוק שמע בפרק י' ב' פסוק י', וכתוב יושר דברי אמת, סופת תיבות ברית. והפסוק מיד אחרי זה, דנו פסוק י' א', וסמיך לי, דברי חכמים כדורבנות. יש כתוב יושר דברי אמת, כן? אבל הברית זה בסופי תיבות, לא בתחילת התיבות. זאת אומרת שמהתוצאה של הדבר ומה בא אחרי הדבר הזה, דברי חכמים, זה בא לתורים. ולסיום, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש הידוע, אז המתורגמן שלו, כן, מלמד אותנו, כתיב כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב כי על פי הדברים האלה, כן? הכיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. עכשיו, מה ש ניתן להיכתב אסור לאומרו על פה. אני אסביר את זה קצת מיד. ודברים שהם על פה אסור לכתוב אותם, אסור לאומרם לאומרם בכתב. דבר רבי ישמעאל תנא, אלה אלה, כן? אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות. הלכות זה תורה שבעל פה, זה משנה. אתם יודעים שהביטוי הזה, אני דברתי על זה כבר כמה פעמים, כל השונה הלכות בכל יום זה לא שולחן ארוך, זה משנה. והרמז זה שבירושלמי, בתלמוד ירושלמי, איפה שבא, זה אותו הטקסט, אבל איפה שבתלמוד בבלי כתוב משנה, בתלמוד ירושלמי כתוב הלכה. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. רש"י, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן, הרי זו הלכה. מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתכחת. זאת אומרת שעצם העניין של כתיבת הגמרא, כתיבת התלמוד, זה כדי להיאבק בשכחה.
שכחה של
דבריהם
של החכמים?
כן.
למה
הוא
משתמש במילה התורה?
כן, כי זאת היא התורה. התורה שבעל פה, כן, היא החיות שבתורה. וזאת אומרת שיש לנו כאן יסוד, דרך אגב, מאוד חשוב שצריך להבין אותו, שבתרבות המערבית ישנה איזושהי גישה כלפי העניינים של החוכמה, שכל ספר מוסיף חוכמה, בעוד שבמחשבת ישראל כל ספר הוא ציון לכך שמשהו שהיה ידוע הולך ונשכח, אז צריך לכתוב. הוא לא מוסיף, הספר אף פעם לא מחדש שום דבר, הוא משמר. אתם מבינים את ה...
אתה מתכוון לספרים אמיתיים.
מה? אנחנו מדברים על ספרים אמיתיים.
הם כתובו זה
חידוש.
אבל צריך להבין שהחידושים האלו הם היו על פה. איך אומרים אצלנו, תם ולא נשלם, שבח לאל בורא עולם. בכל זאת, כשאנחנו אומרים דברים שבכתב אי אתה רשאי לומרם על פה, אז הדרך שבה אנחנו מבינים אותו זה שאני צריך לומר קריאת שמה, אני צריך לקחת ספר ולקרוא. אני לא יכול לומר את זה על פה, כי אצלנו המשמעות של על פה היא כביכול מהזיכרון, אבל זו לא המשמעות העיקרית להלכה של הדבר. המשמעות העיקרית של הדבר זה שאותם הדברים שבכתב, כשאני קורא אותם אני צריך לקרוא אותם עם הטעמים. זאת אומרת, אתם מבינים שזה ההבדל כביכול בין קריאת התורה, כשאנחנו קוראים בתורה, הלכתחילה של קריאת התורה, כמובן שישנם כל ההלכות של בעל קורא שהוא צריך להסתכל בתורה כשהוא קורא, ולא להסתכל על השמיים או על התקרה והירה, שאז הוא הסתכל מהצד ואמר מילה, אז הוא צריך לחזור לתחילת הפסוק, כי כל הפסוק הוא צריך לומר אותו מתוך הכתב. אבל העיקר של הדבר זה שהוא צריך לשיר את הדבר, הוא צריך לומר את הדבר עם הטעמים. ועם הטעמים זאת אומרת כל העניינים השייכים לקריאה על פי מסורת ישראל, עם דגש ורפה ומפיק וכל הדברים האלו שרוב בעל קוראים לא עושים.
אשכנזים, אתה מתכוון. אחינו הספרדים מקפידים בעניין הזה.
אשכנזים. אחינו הספרדים מקפידים על זה, כי הבעל קורא, אם הוא לא קורא כמו שצריך, מעיפים אותו. הוא לא יכול לקרוא שני מילים, זה כמעט אסון טבע. מה שקורה שם זה... אבל הם צודקים, מבחינה הזאת, מבחינה הלכתית, אתם יודעים שחזן בעל תפילה שלא מתפלל לפי לא רק הנוסח אלא לפי הניגונים השייכים לאותה תפילה, זורקים אותו. זה אומר שבזמננו לרוב אנחנו כבר לא יודעים להתפלל, אנחנו גם לא יודעים לשיר זמירות שבת. יודעים שבא איזשהו ניגון, אז מתחילים לשיר, לא שמים לב בכלל שהזמרה הזאת היא שייכת לשבת בבוקר, לא ליום שישי בערב. ושרים בפסח על פי ניגון של שבועות, ומי דברים האלו, ערבוביה מוחלטת. אבל חזרה לנושא של של הקריאה, זאת אומרת שהלכתחילה של לקרוא, קודם כל בכל הלשונות היהודיות, יידיש, לדינו, ג'ודזמו, כל השפות היהודיות בתור שכאלה, המשמעות לקרוא זה ללמוד. אנו כשאומרים, כשרוצים לומר ללמוד, אומרים לקרוא. זה מובן, כן? וזה אומר שהקריאה כשאנחנו קוראים בתורה, וכשאנחנו קוראים בתפילה קטעים של התורה, אנחנו אמורים לקרוא אותם בניגונם, עם טעמיהם. זה אומר, זאת המשמעות שאי אתה אומר דברים שבכתב, אי אתה אומרם על פה.
כלומר, קריאת שמה צריך להגיד עם טעמים.
זאת אומרת שלכתחילה זה שצריך לומר עם סידור ועם הטעמים.
זה אומר שבסידור צריכים להיות גם כתובים הטעמים.
לרוב זה ככה.
לא.
אז זה לא סידור.
זה כן סידור,
אבל בתורה לא כתובים טעמים.
מה? אבל דווקא זה העניין. הסידור זה למה אתם רוצים שאני אומר דברים ככה? הסידור זה לעמי הרצות. ומי שלא יודע, אתם חושבים שכל הסידורים הראשונים היו מנוקדים? לא. לא זו בלבד. אבל דווקא את הקריאת שמה אנחנו חייבים לומר מתוך טקסט. העמידה אנחנו דווקא אמורים לומר על פה. אתם יודעים את זה. ולא זו בלבד, אלא הלכתחילה של ההלכה בעיניים עצומות. וגם הלכתחילה להלכה של העניין, זה שאסור לתפוס שום דבר בידיים, כולל לא תינוק, כשמתפללים. כל דבר שאתה אוחז בו ושיכול להיות חשש שאתה מפיל אותו, זה מסיח את דעתך ממה שאתה עושה כשאתה מתפלל. יש יוצא מן הכלל אחד, יחיד ומיוחד. מותר לך לאחוז בסידור, כי ייתכן שתצטרך לעיין בו. אז התירו סידור. אבל לך תחילה שום דבר.
גם בסידור בעצם המקור של דברים שבכתב יתא ירושלים גם אותו כתבו רק בגלל שאנחנו שוכחים.
בסדר, אבל זה לא בגדר של התורה שבעל פה שאסור לכתוב אותה. לכן מה שכתוב מהתורה שבעל פה זה רק מה שנדרש כדי לא לשכוח. זה מובן? מה?
זה רק מה שנדרש כדי לא לשכוח? יש עוד?
כל מה שנשאר על פי. כשאנחנו לומדים ואני מסביר לכם דברים, זה לא כתוב. וזה נשאר על פי. עד שמגיע מצב כזה שזה הולך ונשכח. כי יש יותר... מעט מדי אנשים שממשיכים ללמד את הדבר. אז בזמן שצריך לרשום 3-4 תיבות בצד בגיליון של הדבר. צריך גיליון רחב כדי שיהיה מקום לכתוב על יד הפירוש של הפירוש של הפירוש של הפירוש. לא ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתקחת. זאת אומרת שהעיקר של התורה היא בתודעה של היהודי ולא בספר. ואיך נבנית התודעה הזאת של היהודי? זה על ידי לימוד התורה שבעל פה. לכן התלמוד הוא המקור של התורשה הרוחנית של ישראל.
שקר. פסיק לך באמצע. מה דינה של הקלטה? זה כתיבה או על פה?